אנחנו נמצאים כמעט בסוף פרק ג', אם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה, כל פעם הסימניה זזה. בסוף פרק ג', שאנחנו דיברנו על, על, על המבוך הזה, אתם זוכרות את השיעור הזה? על המבוך, שבאמת מישהו נמצא בתוך מבוך, ואפשר באמת לעזור לו לראות מה המצב שלו, אבל רק מלמעלה. ועוד הלכתי והתהלכתי עם השיעור הקודם, שבאמת לא ענינו על כל השאלות שנשאלו, אז אני מקווה שא' אם לא עניתי על משהו הזה, תזכירו לי, ואם משהו לא ברור, בוודאי לשאול. בגדול דיברנו גם על ההתמודדות, כן, עם כל מיני דברים שהם באמת מאתגרים אותנו, שהם באמת לא פשוטים לנו, ואיך אנחנו באמת מסגלים מבט אמוני על הדבר הזה. אבל הדבר הראשון שצריך לעשות, באמת במבט אמוני, אמיתי ונכון, לפי הרמח"ל, זה קודם כל לדעת, דע את מה שעומד מולך. ואם אתה לא מצליח להבחין מה עומד מולך, תסתכל, כן, תבקש ממישהו שכבר היה שם, ממישהו שיסתכל כבר מלמעלה. תדע להגיד, כן, שידע להגיד לך מה בעצם המצב, ולמה אתה נמצא במצב הזה. כי הרבה פעמים הדברים הם מבלבלים. לא סתם הוא נתן את הדימוי של הכתלים, כן? של המבוך שיש מין כותל מכל כיוון, שבעצם מסמן לנו דברים שנראים לנו ממש זהים. נראה לי, נדמה לי שאני הולכת בדרך שהיא נכונה, ואז מתברר לי, תודה רבה, ואז מתברר לי שהמציאות בכלל לא בכיוון הזה, ואני אמורה לעשות משהו אחר. וכשזה מתברר לי, אז שוב אני הולכת אחורה. מה זה עושה כשאני הולכת כמה פעמים בכיוון שאני בטוחה, ואז מתברר לי שזה לא הכיוון, או שזה לא טוב? מה זה עושה לי מבחינת המוטיבציה? זה מייאש. זאת אומרת, הרבה פעמים טוב לשאול, מאשר מאוד מאוד להתחיל משהו וליפול, להתחיל משהו וליפול, להתחיל משהו וליפול, ואז לגלות שבכלל כל הזמן הזה בזבזתי לכאורה, כן? על איזשהו משהו שהוא בכלל לא קידם אותי. כדאי לשאול, להתייעץ. אולי בהזדמנות הזאת, בעזרת השם, צריך לדבר על גם מה זה ייעוץ. צריך לדעת שיש כל מיני סוגים של ייעוץ, ויש כל מיני סוגים של יועצים, ויש כל מיני נשמות טובות שמנסות לעזור גם בדרך. ולפעמים צריך גם לדעת, ואני חושבת מה זה לפעמים, תמיד צריך גם סייעתא דשמיא בזה, אבל לדעת את מי לשאול. לא כל דבר אני אשאל כל אחד. לפעמים אני מקבלת עצות טובות מחברות שלי וזה עושה לי הרגשה טובה, ולפעמים בסוף זה מביא אותי דווקא למקום פחות מדויק. אז צריך ממש לשאול את עצמנו, כן, איזה דבר יש, ברוך השם היום הרבה יותר פתיחות והרבה יותר הצע, כן, של כל מיני סוגים של סיוע, וזה תמיד טוב להתחיל בדאגה בלב איש יסיכנה. זאת אומרת, כשיש לי משהו שיושב לי על הלב, ודאי שאני יכולה לדבר עם חברה, אבל כשאני רואה שהדבר הזה הוא חוזר לעצמו, או משהו מעיק עליי, שווה מאוד מאוד להתייעץ גם עם תלמידי חכמים וגם עם אנשים שמומחים לדברים מסוימים שאיתם אני מתמודדת. אני חושבת שזה ממש, ממש הזדמנות להגיד את זה, ובאותה נשימה חשוב להגיד, שוב לעניות דעתי, שגם יש דברים שבאמת, כן, צריך להאמין בכוחות שלי, צריך להאמין שאני אסתדר, צריך להאמין שאני אתגבר, ורק באמת שאני מוצאת שאני לא מצליחה להתמודד עם הקושי, באמת לשחרר את זה וללכת ולהתייעץ ולשאול. ואם נחזור לרמח"ל, הוא מדבר על ייעוץ רוחני, הוא מדבר על התייעצות עם בן אדם שכבר היה שם, שהוא כבר מכיר את התחבולות של היצר, הוא כבר התמודד כמה פעמים בחיים. ברור לנו שילד בן 7 הוא לא כמו ילד בן 14, שהוא לא כמו ילד בן 18, בוודאי לא כמו ילד בן 15, 20 ו-30 ו-40 ו-50. כל אחד צובר ניסיון חיים שבאמת מלמד המון המון על דרכי העולם, וגם בהתאם לניסיון גם הגיל, כן, הגיל בעצמו, השנים שאדם חי משנים את ההסתכלות שלו, ולכן באמת שווה מאוד 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 להתייעץ באמת עם אנשים, כמובן שהם יראי שמיים ויכולים לתת איזושהי הכוונה, ובמקביל אנשי מקצוע אם צריך, ולא לא 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 לחשוש מהדבר הזה, בעזרת השם. טוב, אז בגדול היינו באמת בתיאור של האחסדרה. האחסדרה זה באמת, אני באמת, זה לקראת, אולי אמצע, לקראת סוף פרק ג'. כן, שהוא מדבר על באמת הבימה הזו, שהחכם עומד על בימה ויכול להגיד לי באמת מהו הדבר שיכול להועיל לי בסיטואציה הזו. אז אני ממשיכה מאותה נקודה, זה בערך משהו כזה עד סוף הפרק ג' ואז נתחיל את פרק ד'. אז כל אחת שתנסה להתמקם, אני אגיד את המילים גם אם זה יועיל, כן? והנה העומד כבר על האכסדרה, כן? שהחכם הוא כבר עומד על האכסדרה, הוא רואה את כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתיים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם, לומר זה הדרך לחובו, והנה מי שירצה להאמין לו יגיע למקום המיועד, ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד באלף, כן? ולא יגיע אליו. כן, הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ויצרו, הוא בתוך השבילים לא יוכל להבחין ביניהם. אך המושלים ביצרם, שכבר הגיעו אל האכסדרה, מה שדיברנו, שכבר יצאו מן השבילים וראו כל הדרכים לעיניהם בבירור, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ולהם צריכים אנו להאמין. ואומנם, מהי העצה שהם נותנים לנו? בעצם, אחרי שאמרנו, הם ייתנו לנו את נקודת הייעוץ, הם יגידו לנו, איזה עצה אתם חושבות, כן? לפני שנקרא בהמשך, איזה עצה אתם חושבות שבאמת הם ייתנו לנו? איזה עצה מישהו שכבר יש לו ניסיון יכול לתת למישהו שהוא לא בעל ניסיון? איזה עצה, כן, אם הייתם עכשיו צריכות, מה זה? כל אחד נכון לפי עניינו, אבל אם הוא ייתן נגיד איזושהי יצא כללית, אני יצא כללית, נגיד ילד עכשיו, ניקח אחורה, בסדר? ילד בכיתה א', כן? שמעצבן אותו שיעורי בית, בסדר? איזה יצא תתני ממרום ניסיונך? איזה יצא כדי שיהיה לו יותר קל? איזה יצא כדי שיהיה לו יותר נעים, או אפילו קשה לו, או משהו בסגנון הזה? איזה יצא תתני לו? כללית. מה כדאי לו, אם כן, אם הוא היה בר שיחה, כן? שאת יכולה לדבר איתו. איזה עצה היא נותנת לו?
זה עצה כמו שזה
מסתכל עליי, שעבר כמו שזה היה נשאר,
אני אמרתי, זה לא תקופה. מה, שאפשר לעבור את זה בעצם? כן, אני חושב שזה נותן. אני אמרתי, עצה למסתכל, בכללי לא ילד.
כן. נגיד, עכשיו את צריכה לתת עצה למישהו שהוא צעיר ממך בשנים. והתמקדתי נגיד בכיתה א', כי כאילו עכשיו הוא מתחיל את ה-12 שנות לימוד האלה. טיפ לילד, לילד המתחיל, לילדה המתחילה. מה הייתם אומרות לה? לא, ברור שיש מיליון דברים. אבל אם את רוצה לתת עצה ממרום הניסיון שלך, קודם כל אמרת משהו מאוד מאוד נכון. אין עצה אחת. ה-12 שנות לימוד פלוס עוד כמה שנים אחרי זה, נתנו לך המון. המון ידע, המון דברים שעשית והתחרטת, המון דברים שעשית ושמחת בהם, נכון? אין אפילו משהו אחד, כן? אז הוא אומר ככה, שימו לב. ואומנם, מהי העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון. בואו ונחשב חשבונו של עולם. כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הדרך האמיתי להגיע אדם אל הטובה אשר הוא מבקש ולא זולת זה. זאת אומרת, מה העצה של מי שחכם? העצה של מי שחכם אומר לך, קודם כל תדע לך, ניסינו כל מיני דרכים, יש לנו איזושהי דרך שהיא הטובה יותר, כן? אם ילד נגיד יחליט שהוא לא רוצה ללמוד בכלל, אז ההמלצה שלי תהיה לו אחת, כן? כדאי לך, חבל לך לצבור פערים, כן? לא משנה. זה באמת לא הדוגמה הכי מהממת, כי יש לנו הרבה שאלות על המערכת הזאת שקוראים לה מערכת החינוך, אבל נגיד, כן, אם אני רוצה לחזק מישהו בתוך כדי התהליך, אני רוצה לתת לו מהעצה שלי, באמת העצה הוא אומר, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם, כי הם כבר ניסו וראו וידעו שזה לבדו הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש ולא זולת זה. יש לנו כבר דרך, בואו תעשו, תלכו אחרי הדרך הזאת, כבר מישהו עשה את זה. זאת אומרת, אם נסתכל במבט אפילו נצחי של נצח, מה, כבר היו מלא אנשים בעולם, כאילו, יהודים, עובדי השם, בואו בואו נחשב חשבונו של עולם, בואו נעשה את החישוב מתחילתו ועד סופו. מישהו כבר היה שם, מישהו כבר התנסה. כל הספרים שנמצאים זה אנשים שכבר עברו איזשהו תהליך בעולם, ויש להם עצות גם כלליות. זאת אומרת, צדקת שאמר, כן, לעניות דעתי, שבאמת כל עניין ועניינו. זאת אומרת, יש את ההדרכה הספציפית שלי, אבל בראייה כוללת יש דברים שכבר מישהו התנסה ולמד ובירר, כן, ודייק, ומה, וברור שאני יכולה ללמוד ממנו. כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד, בכל זמן ובזמן קבוע לו בהתבודדו. מהו הדרך האמיתי לפי חוק התורה שאדם צריך ללך בו? ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו, אם הם על הדרך הזה, אם לא. כי על ידי זה ודאי שיהיה לו נקה להתאר מכל רע, סליחה, וליישר כל דרכיו. וכמו שהכתוב אומר, פלס מעגל רגליך בכל דרכיך יכונו, ואומר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. טוב, אז באמת סיימנו את פרק ג' שהוא מדבר על החלקים של הזהירות, והוא מסביר עיקרון אחד מאוד מאוד פשוט. אתה רוצה לדעת מה עם חלקי הזהירות, החלק המשמעותי ביותר זה קודם כל להתבונן, לראות, לברר איפה אני נמצא, מה אני צריך לעשות, מה אני לא צריך לעשות, איך אני צריך לעשות את זה, באיזה אופן, והדובדבן שבקצפת זה באמת להתייעץ, לשמוע, ללמוד ממי שכבר למד את הדבר הזה. זאת אומרת, אתה לא לבד, יש לך על מי להישען, אתה יכול לשאול אנשים, מה זה? של להתייעץ עם אנשים? מה זאת אומרת, מה יצא? של בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם, בואו תעשו את החישוב של מה שריבונו של עולם רוצה, כן? כל מה שקורה עד לנקודה הזו, יש לך את כל, כן? הוא אומר, כי כבר הם ניסו וראו שזה לבדו הדרך האמיתי, תעשו חשבון, כן? מה החשבון? כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו כל הזמן, ממש כל הזמן להתבונן. ההתבוננות והחקירה מבחינת הזהירות היא בעצם מצילה את האדם מההתברברות. אם אני יודעת איפה אני מצויה, מה אני צריכה לעשות, מה אני לא צריכה לעשות, מה בדרך התורה, מה לא בדרך התורה, איך אני צריכה לדייק את כל החשבון הזה, ההגדרה של חשבון, זה כאילו, זה נשמע כמו תרגילים, אבל חשבון זה פשוט לשבת, לעשות חשבון נפש, כן, בשפת העם, פשוט לעשות חשבון נפש כלשהו, כן, בערב, בבוקר, לקבוע זמן קבוע, ותוך כדי, אמרנו גם, תוך כדי המעשים שלנו, אנחנו מבררים, האם זה נכון מה שאנחנו עושים, האם זה לא נכון מה שאנחנו עושים, מה קשה לך? בסדר? אוקיי, טוב, אז אנחנו בעזרת השם מתחילות את פרק ד', שפרק ד' זה איך קונים את המידה הזו. עכשיו זה באמת פעם ראשונה שאנחנו בעצם עומדים לסיים מידה, כן? שבעצם דיברנו על החלקים שלה עד כה, כן? מה זה המידה הזאת, אחר כך מה, כן, לבאר את המידה הזאת, מה הם החלקים שלה, ועכשיו בעצם איך קונים את המידה הזו, איך אני הופכת את המידה הזו להיות קניין שלי. אם אני בן אדם מאוד מאוד פזיז, מה זה אומר פזיז? שאני לא חושבת יותר מדי, שאני בעצם לכאורה ההפך מזהירות. כי אמרנו שזהירות זה איזושהי תשומת לב. זאת אומרת, שאם אני פזיזה, או לא מרוכזת, או לא שמה לב לדברים, או אני עושה מלא דברים שלא התכוונתי, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, כזאת אני. אומר הרמח"ל, קודם כל הצריכה לעבוד על מידת הזהירות, תשימי לב. פשוט, תשימי לב. זה לא כזה פשוט, זה נכון. אבל חלק מהעבודה שלנו פה בעולם, זה לדעת מה אני, מה נדרש ממני, איזה תשומת לב אני צריכה לדברים מסוימים. בעצם אם בן אדם רוצה לקנות את המידה הזאת, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לימוד תורה, ונקרא בפנים. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. למה? אמרנו את זה כבר כמה פעמים פה בשיעור, למה בעצם התורה מביאה לידי זהירות? זה על בסיס הברייתא, אתם זוכרות את זה? אמיתי, שלום, מה נשמע? אנחנו איתנו? נדמה לי שלא. אז מה? מה אתם אומרות? אני אשאל שוב את השאלה לטובת הריחוף הכללי שהיה פה. אז באמת, כשאנחנו רוצים לעבוד על מידת הזהירות, מה נדרש מאיתנו? אז אומר רבי פנחס בן יאיר בברייתא, התורה מביאה לידי זהירות. למה? למה התורה מביאה אותי לידי זהירות? למה אוטומטית אני יכולה, מה זה אוטומטית? זה מביא אותי למקום זהיר. למה? מעולה. זאת אומרת שאני לומדת תורה, אני יורדת לפרטים. ממילא אני שמה לב יותר. ומידת הזהירות זה בדיוק העניין שלה. העניין שלה, אם הייתי נותנת לשם אחר למידת הזהירות, מידת שימת הלב. כן? זה ברור שהכל תלוי, אבל ברור שאם אני לומדת תורה, אני יותר שמה לב לפרטים. לא משנה מה אני לומדת. כאילו זה לא משנה איזה תחום אני, מה זה תמיד יגרום לי לשים לב? מה זה? גם לפי מה שאת אומרת, גם אם אנחנו מריצים, בסדר? ברור שאם לא לומדים ברצינות, אז אולי אנחנו לא מדברים על זה. התורה בעצמה, מה שכתוב בה, מה שהיא מדייקת לי, גם הנה קוראת, כן? מבראשית ועד, כן, דברי הימים, בסדר? גם אם אני קוראת כל דבר בפני עצמו, אוטומטית זה מביא אותי ליותר מודעות מאשר בלי. זה ברור שככל שאני אעמיק וידייק יותר, אני, כן, יגיע למידה יותר גבוהה של תשומת לב וזהירות. אבל התורה באופן כללי מביאה את האדם לידי זהירות. תורה מביאה לידי... נכון? ברור, זה מביא אותך להתבוננות, וכאילו ברור שאתם מתאמצות בלימוד שלכם, אבל זה כאילו בלי מאמץ. לא עבדת על מידת הזהירות, אבל היה עכשיו שיעור בקשרות, מה לעשות? זה מביא אותך לידי זהירות. זאת אומרת, זה נכון שצריך לעמוד בשביל זה, זה נכון שזה תלוי איך את לומדת, זה נכון, הכל נכון, אבל באופן טבעי את נדרשת לתשומת לב. והרמח"ל אומר, וזו דוגמה מאוד מאוד יפה, הרמח"ל אומר על זה שאם מישהו באמת ילמד תורה, כן? באופן טבעי הוא יקנה לעצמו את המידה הזו בנפש, כן? ככל שהוא ילמד יותר, ברור שזה יותר חקוק בנפשו, אבל באופן טבעי התורה היא מביאה לי, או מביאה אותי לידי אותה זהירות שאני זקוקה לה, כן? כמו שאם אני אלמד את חוקי התנועה, בסדר? כמו שצריך, באופן טבעי, כן? אני יותר אדע ממה להיזהר. עכשיו תגיד לי, אבל יש יצר הרע, ואני רוצה לנסוע מהר, ואני רוצה זה, אבל אם אני לא יודעת את החוקים, איך אני אנהג? אז זה ברור שאני אנהג בלי שום היגיון. זה נכון שגם השלב הבא, אחרי שהתורה מביאה לידי זהירות, עכשיו יש לי התמודדות עם יצר הרע, והחשקים שלי, והתאוות שלי, והרצונות שלי, והדמיונות שלי, והקשיים שלי, בסדר, בסדר, זה לא... אם אני אלמד תורה, זהו, קניתי את מידת הזהירות. אבל היא מביאה אותי לידי הזהירות. היא מביאה אותי לשלב הראשון, לכל הפחות, של תשומת לב. בסדר? טוב. אמנם, על דרך פרט המביא לזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב באדם בעומק הדין עליה. ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמרי החכמים זיכרונם לברכה מעוררים על זה. זאת אומרת, כן, איך אדם בעצם צריך להתייחס לזה? הוא אומר, אם אתה תפקח על הפרטים, אם אתה תשים לב, כן, תורה מביאה לידי זהירות, איך? ההתבוננות על חומר העבודה אשר אדם חייב בה, זאת אומרת, על החומרה של הדברים, על באמת השכר והעונש, על תשומת הלב, מה הדין, כן, אם אנחנו יודעים שלשון הרע זה המון 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 איסורים שאדם עובר עליהם, באמת באמת, זה עוזר לו קצת להבין עד כמה זה חמור. כמו שלמשל יש כנס מאוד מאוד גבוה בנהיגה על לא לעצור בעצור. זה גבוה? לא, הרמזור אולי? לא יודעת, בקיצור, משתברים, אני ממש יודעת. בכל מקרה, כן, יש באמת עבירות שהן עבירות קלות. תנועה אני מדברת. ויש עבירות... שהן עבירות חמורות. למה? לפי מה אתם חושבות שהחליטו את זה? לפי מה?
רמת הסיכון.
שמה?
רמת הסיכון.
רמת הסיכון מצוין. זאת אומרת, אם מדינת ישראל החליטה לתת כנס כל כך גבוה על לעבור באדום, ככל הנראה, מה אני מבינה מזה? שזה מסוכן יותר מאשר לחנות באדום לבן, בסדר? הקנס הוא יותר גבוה. לדבר בפלאפון בזמן נהיגה, הקנס יותר גבוה מאשר לשתות כוס קפה. וזאת שכזה, יש בעיה כזה? לאכול, לשתות? בעיה גדולה. מה, מה? לא יודעת, אני יודעת שאסור, אבל אני יודעת שגם לא אוכפים את זה. כן. מה זה משנה? פה אני מחזיקה משהו, פה אני מחזיקה משהו. מה זה משנה? מה זה משנה? מה היא אומרת? מה את אומרת? שמה? מה את אומרת? מצוין, ואז? ואז זה מסוכן יותר, נכון? זאת אומרת, לפי רמת הסכנה, גודל הכנס. אומר הרמח"ל, תסתכלו על עומק הדין, על כל דבר, ותבינו את חומרת העבירה, תבינו את חומרת הדבר. אם על לשון הרע יש לנו כל כך הרבה עבירות, אם לאכול מאכלות אסורות יש כל כך הרבה איסורים שאני יכולה לעבור עליהם, ככל הנראה יש פה עומק של דין. עכשיו, זה נכון שאנחנו לא יודעים להגיד היום, כן, מה מצווה ומה שכרה, כן? אנחנו לא יודעים עד כמה גדולה המצווה הזו לעומת מצווה אחרת. חכמנו כן ידעו לחלק את זה למה מאוד חמור, מה פחות, כן? מה העונש על כל דבר, כן? יש דברים שחייבים עליהם קראת, ויש דברים שחייבים עליהם רק עונש של בית דין. בקיצור, לפי עומק הדין, אנחנו יכולים לדעת, או לפי עומק הדין, גם בדברים החיובים, וגם בדברים באמת שהם עבירות ושליליים, אנחנו יכולים להבין במה מדובר. יש לנו אפשרות לדייק ולהבין במה מדובר, בסדר? ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש. ואיפה? בלימוד. ומן הלימוד במאמרי החכמים, זכרונם לברכה, המעוררים על זה, המעוררים על זה. עכשיו, זה היה מה שנקרא יריית פתיחה. איך קונים את מידת הזהירות? קונים את מידת הזהירות על ידי לימוד תורה. טוב, לכאורה היה אפשר להגיד מספיק, תלמד תורה, תהיה זהיר. אומר הרמח"ל, יש שלוש מדרגות שבהם אפשר לעבוד את השם. בסדר, לעבוד על מידת הזהירות ולעבוד את השם. מה זאת אומרת? עכשיו הוא הולך לתאר לנו שלוש מדרגות, שלוש סגנונות, שלוש צורות של עבודה, שאני כבר יכולה להגיד שבכל אחת מאיתנו ובכל אחד מישראל יש את שלוש המדרגות האלה, בסדר? רק מה? יש שאיפות ויש מציאות, וכל אחד צריך להתבונן מה המקום שבו הוא נמצא. עכשיו אני אגיד עוד משהו, שעכשיו אני הולכת להגיד את שלושת המדרגות, בעזרת השם, מה שאני אספיק היום. אני הולכת להגיד את שלושת המדרגות. המדרגות בוודאי, בוודאי לא נועדו כדי לייאש או לקטלג את האדם. זאת אומרת, באיזה מדרגת? א', ב' או ג'. לא, זה לא הכוונה. את לא במדרגה א', את לא במדרגה ב', ואת לא במדרגה ג', וגם אם את מדרגה א', 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 שזה כאילו לכאורה הכי גבוה, גם המדרגה הגבוהה ביותר היא נהדרת, היא נפלאה, היא משמחת, אבל, וברור שהיא ראויה ומעוללת וגבוהה, אבל לא אמור לייאש אותי אם אני במדרגה ב' או ג'. למה? תגידו לי אתם. אם אני מגלה שאני במדרגה ג', עכשיו אני בכוונה מתארת את זה בצורה ציורית, אחר כך נקרא את זה בפנים, אני מקווה שזה יותר ברור בעזרת השם. אבל נגיד, אם אני אומרת שיש שלוש מדרגות בעבודת השם, וכשאני ממקמת את עצמי, אני במדרגה ג', אני אמורה לשמוח? לפי הבית ספר שלמדתם ב-12 שנות לימוד, לכאורה ציון 100 זה הציון הכי טוב, וציון, לא יודעת, מה 20 קצת פחות, נכון? כי אני רוצה תמיד להיות 100%. אני תמיד רוצה להיות במקום הראשון הראשון. יש לנו נטייה כזאת שאני חושבת שהיא נובעת, בוא נגיד את השורש הטוב שלה, היא נובעת מהרצון באמת לדבוק בהשם יתברך ולהיות נשמות גדולות וטהורות ומחוברות וכו' וכו' וכו'. יש גם כל מיני צדדים של, כן, של הערך עצמי שיכולים לעלות שם, אבל באמת הנטייה, השאיפה הטובה והשורש הטוב של אדם שרוצה להיות 100, זה שבאמת הוא רוצה להיות שלם בעבודת השם שלו. בסדר? זה הנטייה הטובה. הרבה פעמים אנחנו גם מתקלקלים בדרך ואנחנו הופכים את המטרה ל... את האמצעי למטרה, כן? ואז בעצם כדי להגיע לעבודת השם שלמה, אני בדרך יכולה להיות מלאת איסורים וקשיים ולא נותנת לעצמי להתקדם בקצב הנכון. ולכן חשוב לי מאוד מאוד להדגיש, לפני שאנחנו קוראים את מה שאנחנו קוראים עכשיו, הולך לדבר על שלוש מדרגות, שלוש סגנונות, שלוש צורות שאדם צריך לבחור איך הוא עובד את השם בנקודה הספציפית הזאת, איך הוא יקנה את מידת הזהירות, האם הוא יקנה אותה בדרך א', דרך ב', או דרך ג'. זה לא בעצם שלוש מדרגות, למרות שהוא אומר מדרגות, זה לא שלוש מדרגות שאחת על גבי השנייה, אחת יותר מעולה ואחת יותר גרועה, אלא היא נכונה לאותו זמן, לאותו בן אדם. עכשיו, למה זה מבלבל? ולמה אני עושה כל כך הרבה הקדמות? למה זה מבלבל? כי באמת אדם, באופן טבעי, הוא רוצה להגיד לעצמו, איפה אני נמצא עכשיו? באיזה שלב אני נמצא? האם אני צריך להתקדם מג' לאלף, מג' לב' ואחר כך לאלף? או שאני בעצם כל הזמן גם באלף, גם בבית וגם בג'? הייתי רוצה להגיד שאלף, בית וג' זה שלושה שבילים. שלוש? שלושה? דווקא צדקתי לשם שינוי. שלושה שבילים. אבל אני לא יכולה להגיד את זה, כי הרמח"ל באמת אומר שיש פה שלוש מדרגות, כי באמת מסלול א' הוא באמת המסלול המשובח ביותר. בסדר? מסלול א' הוא באמת המשובח ביותר. הוא באמת גם הראוי ביותר. והוא גם באמת במדרגת משה רבנו. תכף נראה. אבל אם אני במדרגה ב', אז למה טיפול רוחי? הרי לכאורה אני רוצה להיות כמו משה רבנו, אבל מה לעשות? אני עוד לא. עוד קצת קצת ואני שם, אבל בגדול, אני רוצה להיות כמו משה רבנו. זה שאיפת חיי, זה מה שאני רוצה. אז למה אני אצטער? תגידו אתם, למה אני אצטער אם אני במדרגה ג'? אני רחוקה מזה, ואז מה יכול לקרות לי? תגידי לי באופן טבעי. אם אני אומרת לך, יש א', ב' וג', את מגלה שאת בשביל ג'. שככה,
יאוש.
ואז אני לא עושה כלום, ואז...
לחזור אחורה או להישאר במקום.
מעולה, או להישאר אחורה, או לא לעשות כלום. בעצם אני מתוסכלת, ועבודת השם שלי מבוזבזת. עכשיו, כדי להגיד את א', ב' וג', אני רוצה לשאול, בסופו של דבר, מה המטרה שלי? מה המטרה שלי? כשאני הולכת בשבילים האלה, מה המטרה שלי? להתקדם ב, נגיד, עכשיו, בעבודת השם, שהיא מידת הזהירות. נכון? יש לי מטרה. עכשיו אומרים לי, חמודה, תקשיבי, את רוצה להתקדם במידת הזהירות? את כנראה כרגע בשלב ב', כן? את כנראה במסלול ב'. קחי את מסלול ב' ואת התקדמי בעבודת השם שלך. התקדמתי או לא? התקדמתי, נכון? אם אני הולכת בשביל ב' ואני עושה מה שאומרים, על שביל בית, אני התקדמתי. אבל מה? מה כל הזמן יצר הרע בא ואומר? את לא תגיעי למדרגה אחרת, את כל הזמן נשארת באותו מקום, זה הדבר היחיד שעוזר לך. זה, קוראים לזה, יצר הרע. הכי הכי פשוט שיש. זה משהו שיכול לגרום לנו, כשאנחנו קוראים על המדרגות האלה, יכול לגרום לנו פשוט לקפול שמרנו. ולכן אני עושה את ההקדמה הזאת, היא מאוד 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 חשובה. עכשיו נקרא אותה. ונקרא באמת כל מדרגה, איך היא, אבל צריך להבין שנכון שהאלף זה הכי מעולה, אבל מה שצריך לעשות זה מה שהכי מעולה לי, איפה שאני נמצאת. אם מה שעוזר לי להיות זהירה זה מדרגה א', אני אעשה את מדרגה א', אבל אם מה שעוזר לי להיות זהירה זה מדרגה ג', אני אעשה גם את זה וגם את זה בשמחה, באותה שמחה ובאותה שלמות. כי מה המטרה? המטרה שלי, וזה אולי יעודד את רוחנו, המטרה שלי היא א', לעבוד את השם בזהירות. זה המטרה שלי, זאת המטרה שלי. מה יעזור לי? כזה דבר, או כזה דבר. אז מצד אחד אני יכולה להגיד שזה שלושה שבילים, ומצד שני צריך להגיד שכל שביל יש בו את המעלות ואת המדרגות, באמת היותר מעולות. מדרגה א' היא באמת המדרגה הגבוהה ביותר, המעולה ביותר, אבל היא לא בהכרח מתאימה לאיפה שאני נמצאת. ומי מחליט איפה אני נמצאת? מי שילד אותי לעולם, מי שהביא אותי לכאן, כן, מתכוונת לריבונו של עולם, הוא הביא אותי למשפחה מסוימת, בצורה מסוימת, בסגנון מסוים, בניסיונות מסוימים. אני הגעתי עד כה כי זה מה שיש לי עכשיו. ולכן אני אתמודד עם מה שאני פוגשת. בסדר עד כאן, הבנתם? או שזה כאילו כזה יותר מדי לפני ההקדמה, לפני מה שנלמד. אז בואו ננסה ללמוד ונראה אם הבנו את ההקדמה. טוב, והנה בהתבוננות הזה הערות בהדרגה לשלמי הדעת ולפחותים מהם ולכל ההמון כולו. שלוש המדרגות, אחד שלמי הדעת, שתיים לפחותים מהם, שלוש לכל ההמון כולו. אומר הרמח"ל, יש שלוש דרכים שבהם את יכולה לקנות את מידת הזהירות. לשלמי הדעת, שזו המדרגה הראשונה, תהיה להם הערה במה שיתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה, ושאין רע מחסרון השלמות והרחקה ממנו. כי הנה אחר שיתבאר זה אצלם, ויתבאר להם כמו כן, היות האמצעים אליו המעשים הטובים והמידות הטובות, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמעיט מאלה האמצעים ולהקל בהם. טוב, אני אסביר. המדרגה הראשונה, כדי להיות זהירים, פשוט צריך לדעת, ואז מיד אני רוצה לעשות את רצון השם יתברך. זאת אומרת, המדרגה של שלמי הדעת זה הדימוי הוא שאני נותנת במקרה הזה, זה כמו להסתכל במראה. למשל, את מסדרת את ה... כן? את קמה בבוקר, ואת יכולה רק לשער איך את נראית, כן? אבל את לא באמת יודעת עד ש... מסתכלת במראה. כמה בנות פה מבטרות על השלב הזה בבוקר? תצביעו. כמה בנות לא מסתכלות במראה בבוקר? מעניין אותי אם יש דבר כזה? יש דבר כזה? לא מסתכלות במראה. אין דבר כזה, וואו. אז תקשיבו, לא, זה לא מפתיע. אין אף שנה, אף קבוצה שיש דבר כזה. אין דבר כזה. אצל גברים יש קצת, אבל לא מלמד את גברים, אז זה אחלה. בקיצור, באמת, 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 אין דבר כזה. אני לא אתן לעצמי לצאת בבוקר בלי לראות איך אני נראית. מדרגת שלמי הדעת אומרת, אני ברגע ש... עכשיו, רגע, שנייה, עוד שאלה. ראית איזשהו... איזושהי קטסטרופה צונמית בשלב השערות שלך. מה תעשי? צטרי אותם. את צריכה להתגבר? יש לך איזה קושי שמה? את צריכה להתגבר לסדר את זה? שאת אומרת, וואלה, נסדר. נכון? בפשטות שלך, את מסדרת את השיער. למה? למה את מסדרת את השיער? למה את לא צריכה להתגבר? למה זה לא קשה לך? למה זה פשוט לך? אני צריכה לשכנע אותך? את יודעת מה לעשות. מה עוד? ברור מאליו, לא כדאי שאני אצא ככה, כי לא נעים. מה עוד? למה אני מסתדר את השיער, באמת? כולם מסתכלות במראה ואף אחד לא יודעת להגיד לי למה? להרגיש טוב. להרגיש טוב עם עצמי. למה אני לא צריכה לבוא אליך להגיד לך, וואי, תקשיבי, מה זה כדאי לך? למה אני צריכה? זה טבעי לנו. מה עוד? אני רוצה את זה בעצמי, נכון, זה כל כך פשוט לי. זה פשוט, כאילו, מה יש פה לשכנע? אני לא רוצה לראות כמו, אני לא יודעת מה. אז אני פשוט מסדר את עצמי, לא מסובך. נדמה את הדבר הזה להלכה שמתבררת לי. שלמי הדעת אומרים, זה אסור? ברור, אז אני לא עושה את זה. ברור, ראיתי שזה לא תקין, אני מסדר את העניין, נגמר הסיפור. אלה הם שלמי הדעת. ברגע שהם מבררים את הסוגיה, במיידי הם לא מסתבכים. שלמי הדעת, כל מה שהם צריכים כדי להיות זהירים זה לדעת. כדי להיות זהירים, כדי לקנות את מידת הזהירות, ככל שהם יוסיפו יותר ידע מדויק, כן, לחיים שלהם, הם יתבררו, רצונם כבר שם. שלמי הדעת, כל מה שתרצה, זה באמת להגיד להם, נשמה זה לא נכון, נשמה זה לא בסדר, נשמה... צריך לעשות אחרת, צריך לדייק פה, צריך להזיז שם. מצוין, אני כבר רוצה. זה אני לא צריכה לשכנע אותך. את מי אני כן צריכה לשכנע להסתכל במראה, אגב? מה? מי שלא אכפת לה איך שהיא נראית. מי הם? מי הם לא אכפת להם שכן? מי? מי? לא שומעת אותך. מה אמרת? ילדים, נכון, ילדים, או אנשים שיש להם איזה חוסר מודעות, נכון? מי שהוא בר דעת כבר, כן? אני מכירה את זה בשלב ה... כן? יש לי 4 בנות ברצף, זאת אומרת, יש לי 2 בנים, ואחר כך 4 בנות.
6 בנים.
לא, 2 בנים, 4 בנות, ואז יש לי עוד בן. בשביל שיהיה איזון, נראה לי, בשלב הבנות. לא משנה, בקיצור, יש לנו 4 בנות ברצף. ואת רואה איך בשלב מסוים זה לא מזיז לה שיש לה שוונצים מכל כיוון. זה לא אכפת לה. את קוראת, אבל את אומרת לה, בואי תסתדרי. ויש שלב שאם יש פה שוונץ, ימות העולם, היא לא תצא מהבית. לא יוצאים ככה, לא יוצאים ככה. למה? כי יש איזושהי מודעות שמתעוררת בנפש שלה. היא מבינה שקודם כל זה פדיחה, זה הבנות, זה מהחברות מה יגידו. ובאמת באיזשהו שלב גם היא בעצמה. היא בעצמה עם עצמה. היום זה לא בגלל החברות שלך שאת מסתרקת, זה בגללך. את רוצה להיראות כך. לך זה משנה, זה כבר כן, שוב, זה דבר כאילו מאוד מאוד חיצוני, אבל הוא מאוד הפרזנטציה שלך, זה מאוד איך את מופיעה את עצמך זה מאוד איך את מביאה את עצמך, כן, בפורום ברור, ברור שיש לזה גם צדדים אחרים, ואני לא רוצה להיכנס אליהם עכשיו, הם לא רלוונטיים לדוגמה, אבל באמת מה שרלוונטי הוא שברגע שאני יודעת, אני רוצה באמת, ברגע שאני מגיעה למודעות, ואני רוצה את הדבר, אני בכלל לא מסתבכת עם הדרך, אני פשוט מתקנת. אלה הם שלמי הדת, אלה הם האנשים שרוצים את מידת הזהירות. כי הנה אחר שהתבאר את זה אצלם, כן, בטח, בטח, בטח. שלמי הדת במדרגה הזאת? בוודאי. תלמידי חכמים גדולים, זה פשיטה. לא אמרנו שאין להם ניסיונות, אבל הרצון, הרצון מדבר, השלמי הדת זה מדבר יותר על הרצון של האדם. אם אתה... לא דיברנו על תיקון כל המידות, דיברנו על לקנות, צריך להתמקד בזה, לקנות את מידת הזהירות. יש כאלה שכל מה שהם צריכים בשביל לקנות, לקנות את המידה הזו, זה דרך קנייה. עכשיו אנחנו שואלים איך קונים את זה, איזה כסף משלמים, איך אני קונה בית עם כסף, איך אני קונה את מידת הזהירות, אני קונה אותה בשלוש דרכים. ויש דרך אחת שעליה אנחנו מדברים עכשיו, שהיא של שלמי הדת. זאת אומרת, הדרך כדי לקנות את מידת הזהירות, כל מה שהבן אדם הספציפי הזה צריך, זה להוסיף ידע. לא אמרנו שהוא תקן עכשיו את כל המידות שלו, אבל כדי לתקן, או כדי לדייק, או כדי להיות אדם זהיר יותר, כל מה שהוא צריך זה בעצם לדעת. יש אנשים כאלה. עכשיו אני אגיד בזכותך עוד משהו, בסדר? כוכבית, בתוך אותו אדם, כלומר, אני לא מקטלגת, למרות שאמרתי בהתחלה, בהקדמה א', ב' וג', בתוך אותו אדם, במידות, בעניינים שונים, הוא יהיה במדרגות שונות. למשל, מידת הכנסת האורחים שלי לא דומה למידת ה... לא יודעת, שמירת הלשון, בסדר? בשמירת הלשון אני אהיה הלוואי משלמי הדעת, ובהכנסת אורחים אני אהיה במדרגה ב', בסדר? אני אצטרך משהו אחר כדי להיות זהירה, בסדר? יש כל מיני דברים, כל מיני מדרגות שאנשים זקוקים להם, כל מיני צורות עבודה כדי להשיג את המטרה. הרבה הרבה פעמים, כן? יש דרך, כן? תשימו לב אפילו בשינויים הגילאיים, כן? איך חינכו אתכם כשהייתם יותר קטנים, ואיך מחנכים אתכם בגיל מבוגר יותר, כן? זה סוג אחר של חינוך, נכון? פה זה חינוך, אולי הייתה יראה, אולי היה חשש, אולי כאילו היה חוסר נעימות מהמורה, ובשלב מאוחר יותר, באמת זה מתוך תובנה, מתוך כבוד, כן? מתוך איזשהו אמון הדדי שנבנה, נכון? זה שלבים אחרים ומדרגות שונות. אבל זה לא אומר שהמישהו הזה יהיה פחות ערך בגלל זה, בסדר? אז שוב אני חוזרת, נכון, גם יש אנשים שהם שלמי הדעת בכל, ויש אנשים, גם את אחת מהם, שיש דברים שבהם את שלמת דעת, מה שנקרא. יש מידות שבהם כל מה שאת צריכה שיסבו את תשומת לבך, בסדר? נגיד, קחי, לא יודעת, חסד, יגידו לך, תקשיבי, זה ממש חסד. אה, זה חסד, בטח אני אעשה את זה, בסדר? נורא נורא תלוי מהו הדבר. לכן, בתוך אותו אדם יש כמה מדרגות של עבודה, כדי לקנות זהירות במידות שונות. לא אמרנו שאין עבודה, אמרנו איך קונים את מידת הזהירות. לא באנו להגיד שזה התשובה לכל עבודת המידות שלי. זה רק לדעת איך לקנות את אותה מידת זהירות בתחום הזה ספציפית. איך אני אהיה יותר זהירה בכביש? מה אני צריכה? האם אני צריכה ידע? האם אני צריכה שיראו לי תאונות דרכים? או האם אני צריכה שכל הזמן יביאו לי כנסות? מה אני צריכה? מה אני צריכה? באמת, באמת, מה אני צריכה? אולי אני בן אדם כזה חסר זהירות, שאני צריכה לשבת ולראות, ללכת לבית לוינשטיין ולראות איך אנשים נראים אחרי תאונת דרכים. אולי זה הסיפור, אולי זה הסיפור שלי. ואולי, כן, הבן אדם נורא פחדן, זה דוגמה מעולה בשבילי, כי זה לא דומה לי בשום צורה, אבל נגיד, כן? אז, אבל יכול להיות שבמקרה הזה של, 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 של זהירות בכביש, כל מה שאני צריכה לעשות כדי לעצור בעצור, זה לדעת שזה אסור. זה כל מה שאני צריכה. אז זה אסור, אני לא זזה. לא זזה, כי אני יודעת שיש לי כלי בידיים שיכול לרצוח מישהו, ולכן גם בעצור, למרות שאין פה אף אחד באמצע הלילה, שום דבר, כל כך אני משוכנעת בזה, שאף אחד לא צריך להגיד לי שום דבר חוץ מתידע, מה מותר ומה אסור. זה מדרגת הנפש שלי בדבר הזה. בדברים אחרים, לא יודעת, אני פחות זהירה. יכול להיות שיש דברים שאני פחות זהירה בהם, בסדר? זאת אומרת, המדרגות הן באמת גם בתוך הבן אדם, הן מאוד מאוד משתנות. למה אני רוצה להגיד את זה? כי הרבה פעמים שוב, העבודה, אחר כך שאני יורדת לשטח, שאני רוצה לעבוד על המידות האלה, אני אומרת לעצמי מה מתאים לי, ונגיד אני מגלה שמתאים לי, נגיד, והיה ואני בן אדם לא זהיר ונוהגת ממש לא לפי כללי התנועה, ואני ממש עוברת על החוק כל הזמן, ואני ממש ממש לא זהירה, ובעצם אני מאוד מאוד התבאס לגלות שמה שאני צריכה זה שכל פעם שאני עושה עבירת תנועה, אני צריכה לשלם 200, 500 אלף שקלים. או שכן, שיעימו עליי, שלא יודעת מה, או שאני אלך לבית לוינשטיין, או ש... אז זה מבאס אותי לגלות שזה מה שמזיז לי. זה נורא מאכזב, כאילו מה? זה מה שגורם לך לזוז? כאילו, זה הסיפור שלך? אז פה בנקודה הזאת, אני חושבת שאחד מהיצר הרע הקשים, זה שאדם מתאכזב מהמקום שלו. ואז הוא בעצם לא עושה עבודה. במקום להגיד, וואלה, זה מה שאני צריכה? זה מה שאני צריכה בשביל להיות זהירה? כן, נלך על זה. נלך על זה. זה מה שיקדם אותי בחיים? כן, וכבר גיליתי לכם קצת את המדרגות הבאות, שבאמת המדרגות הבאות הן כאילו פחותות, כי כאילו אני לא עושה את הדברים מהאידיאל הגדול, ראיתי את השוונצים במראה ותיקנתי. לא. אני נמצאת במדרגה אחרת. מה שיזיז לי, מה שיגרום לי להיות זהירה, שוב, אנחנו מדברים על מידת הזהירות, זה דברים אחרים. אני תכף נפרט את הדברים האחרים. בסדר? זה ענה לך? טוב. והתבאר להם כמו היות האמצעים אליו המעשים הטובים והמידות הטובות. ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמעיט מאלה האמצעים או להקל בהם. כי כבר נתבאר אצלם שאם אמצעים אלה ימעטו להם, או אם אמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזק המצטרך בהם, הנה לא ישיגו בהם שלמות אמיתי, אלא יגרעו מהם כפי מה שגרעו הם בהשתדלותם. נמצאים הם ונמצאים חסרי השלמות. מה שהוא להם צרה גדולה ורעה רבה. על כן, לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאים, ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה מדבר. פן יחסר מהם מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד, ופרשו זיכרונם לברכה, ההוא בדברי תורה כתיב. זאת אומרת, אל תהיה פחדן, אלא תמיד תיזהר בדברי התורה. זה אשרי אדם מפחד תמיד. אז נסביר שוב, המדרגה של שלמי הדעת, כן, ונסכם את המדרגה הזו, המדרגה של שלמי הדעת היא פשוט תשומת לב שבאמת אין לי מנוחה, אני רוצה לדעת איך אני חיה בעולם בנקודה הזאת, ועד שאני לא ידע בדיוק, לא אשקוט, לא אנוח, אני יודעת שזה מדרגת חיי בנושא הזה. כך בנושא הזה נהיה זהירה. הרי יש לי רשימה של 2,000 דברים שצריך להיות זהירים בהם, אבל יש דברים שיותר בקלות לי להיות זהירה בהם, ויש דברים שיותר מסובך לי, כן? מי שפחות מפחד מהכביש, או מי שיותר, אין לי עוד דוגמאות נשלפות, אבל בכל מידה שהיא, כן, במצוות, לא משנה, במצוות שילוח הקן, במצוות נטילת ידיים, כן? איך אני יודעת מה אני צריכה בשביל לקיים את המצווה? אז יש דברים שכל מה שחסר לי הוא ידע, כן? וברגע שאני ידע, אני ודאי ארצה לעשות, ולא רק שיהיה חסר לי ידע, אלא שאני כל הזמן אחפש אותו. אני כל הזמן ארצה לדעת איך אני יותר מדייקת, עובדת השם בנאמנות, מדייקת את העניין הזה כמו שצריך. זה שלמי הדעת. כל עניינם הוא לברר, או במקרה הזה כל עניין אדם בעניין מסוים, באמת לברר את הנקודה הזאת, מה יגרום לי להיות זהירה. שוב, אנחנו מדברים פה על קניין של מידת הזהירות. בסדר? רצית לשאול משהו? אוקיי, טוב. והנה סוף זאת המדרגה, היא נקראת יראת חטא. לפחות זה מדרגה מאוד מאוד עליונה. יראת החטא, כמובן לא מחשש, אלא, נכון, יש הבדל בין לפחד לבין לירא משהו. זאת אומרת, אני ממש לא הייתי רוצה להיות במצב הזה, אז אני ממש דואגת שזה לא יקרה, כן? תחשבו על איזשהו משהו בראש, שכשאת לא רוצה שאפס אפשרויות להגיע לסיטואציה הזאת. את עושה המון המון דברים כדי להרחיק את המציאות הזאת מלקרות. בסדר? שהיא מן המשובחות, שבמדרגות. שיהיה אדם ירא תמיד ודואג פן יימצא בידו איזה שמץ חטא, שיעקבהו מן השלמות אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. הבן אדם הזה שלם הדעת, למה זה שלם הדעת? כי הוא כבר השתלם בדעתו, כן? הוא שלם בדעתו לחיות את החיים שלו במדרגה מאוד 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 מסוימת, מאוד נאמנה, מאוד מדויקת. הוא כבר משוכנע, הוא לא במקום שהוא מתלבט בכלל אם הוא רוצה את זה או לא, הוא לא נכנס. וגם אז, כמו שאמרת, שיש עבודה, עדיין העבודה היא לא אם אני רוצה או לא, העבודה אם כשלתי או לא, אם ידעתי מספיק או לא, אבל לא מהמקום של ההתלבטות, בסדר? אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. ועל זה אמרו זיכרונם לברכה, על דרך זה המשל, דרך המשל, מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. כי אין זה מטעם הקנאה אשר טיפול רק בחסרי הדעת, כמו שהכתוב עוד בסייעתא דשמיא, אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות, מדרגה שהיה יכול להשיגה כמו שהשיגה חברו. והנה על פי ההתבוננות הזה, ודאי שלא יימנע השלם בדעתו להיות זהיר במעשיו. הנכווה מחופת חברו, יש כזה, כן? יש בגמרא משל שכל אחד נכווה מחופת חברו. איך זה יכול להיות? מה, נסיעה שמחה בשבילך שאת מתחתנת? כאילו, לא, לא מפריע לי, להפך, אני מפרגנת לך. אז למה יש כזה קוויץ' בכל זאת? למה? טוב, אל תגידו שאין לכם. למה יש בכל זאת קוויץ' שמישהי מתחתנת? לא, את סיעה מפרגנת לה, ברור, את אוהבת אותה והכל, אבל למה קורה פה משהו? שאני הולכת לחתונה, כי מה? מי שיצא לדייטים, מי שלא, אז טוב, אסור לכם בעצם, מה? היא רוצה גם, נכון.
היא הייתה חברה.
מה הייתה?
היא כבר
משתנה. שאת מתבאסת מזה שהקשר משתנה ביניכן.
כן.
כן, לא, זה נכון, זה עוד קטע. אבל אני רציתי לדבר על הקטע של הנכווה מקופת חברו. זאת אומרת, זה נכון, גם המערכת יחסים משתנה. ויש בזה דברים שהם מבאסים, אבל בסוף השאיפה היא שכולנו נתחתן. נכון? אז גם אם אני עכשיו מבטרת על החברות הזאת, כנראה שככל הנראה גם אני בעזרת השם מתחתן, וגם לי יהיה חבר לחיים ואני אסתדר כזה עם זה שהיא התחתנה כבר, נכון? אז, אבל למה התחושה של נכווה מחופת חברו, למה זה עושה לי קוויץ' כזה? אז זה גם פרידה מסוימת, וגם באמת אני רוצה להגיד, וואלה, גם אני יכולה להתחתן, זאת אומרת, גם אני יכולה להיות במעמד הזה, כן? אומר הרמח"ל דבר כזה, על דרך המשל מלמד שכל אחד, לא יש כאלה, כל אחד נכווה מחופתו של חברו. כי אין זה מטעם הקנאה, כן? יש בזה גם סיבה אמיתית, אשר טיפול רק בחסרי הדעת. טוב, יש קנאה כזאת שהיא, למה היא קיבלה ואני לא? למה לה תמיד יש ולי לא? בסדר, זה לא המדרגה שאנחנו מדברים עליה. כמו שהכתוב עוד בסייעתא דשמיא, אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות. כשאתה מבין, כמו המראה, כן? חברה מתחתנת זה סוג של מראה. מראה שגם אני, בעצם, כמו שהיא יכולה להתחתן, גם אני יכולה להתחתן. ולכן זה מחסיר, זה כן, מציף או מציב בפניי את המציאות החסרה שלי. במיידי אני רואה שאני עוד לא התחתנתי. לא מה... נכון מאוד.
למה זה כאילו
כל כך מעורר,
למה זה
כאילו... מה זה זה? חתונה?
כן, אני חושב גם סתם, כשאני מבחרה חברה שקולה
גרמני, אז למה צריך מציאות חסרה?
לפחות ממנה, לא יודעת, עשינו דיאטה, היא צריכה לעשות יותר ממנה, כל מציאות מציאות חסרה.
אז מה השאלה שלך? אני מכירה אותה?
רגע, אני מכירה אותה.
תמיד
הייתה. זה השאלה שלך.
מה?
זו השאלה שלך.
אני מכירה אותה. ברוכה הבאה, כאילו שאלתי אותה אם אני פספסתי או שאתה...
כן, ברוכה הבאה.
נעים מאוד. ואמרתי לה, אני לא מכירה אותה, נכון? איזה כיף לי. כיף לי ששמתי לב, כל הכבוד. בקיצור... אז הוא אומר, יש קנאה, לא אמרנו שלא. את צריכה לבדוק את עצמך אם את מקנה. זאת אומרת, מה זה מקנה? קנאה בעצם זה עין צורה ימים. קנאה זה בעצם עין צרה במה שיש למישהו אחר. מה זה קנאה? מה זה קנאה? מה זה קנאה? תסבירו לי מה זה קנאה. הלוואי שהייתי כמוה. זה מדרגה, כן. הקנאה הקשה זה למה לה יש ולי אין. זאת אומרת, הייתי מעדיפה זה הקינה כאילו הכי, הכי נמוכה. בסדר? זה המדרגה הכי נמוכה של קינה, שכאילו, למה לה? למה לה? תלכו לקינת ילדים. כשילד מקנה, מה הוא אומר? אני רוצה את זה! טוב, זה גם לחמוד, אבל אני לא רוצה שיהיה לו, אני רוצה שיהיה לי. אני לא רוצה שיהיה לו. בסדר? זה הקינה הנמוכה. הקינה במדרגה גבוהה יותר זה למה לה יש ולי אין. שאלות כאלה ב... למה נתת לה ולא לי, בסדר? ויש קינה שהיא קינת סופרים שהלוואי ויהיה כמוה, כן? זה הקינה יותר במדרגה גבוהה. ויש קינה, כן, שהוא אומר נכווה מחופת חברו. זה לא קינה כזאת רדודה באמת במדרגות שדיברנו, אלא וואלה, כשאני רואה שמישהו, כן, משהו משתלם, המשהו הזה נהיה שלם, כן, איש ואישה שמתחתנים באמת, זה באמת מדרגה מאוד מאוד גבוהה של שלמות, כי אין שלמות, כל המציאות בעולם היא חסרה, ואיש ואישה כשהם זוכים, הם זוכים להופיע איזושהי שלמות. אז ההופעה של השלמות הזאת, אני פתאום, האדם הזה, הרווק, עומד ואומר, וואלה, אני חסר. אני לא יכול לעשות את זה לבד בכלל. אני לא יכול להופיע את המדרגה השלמה הזו לבדי. ולכן כל אחד נכווה מחופת חברו. כי בעצם, בעצם זה שהחבר מופיע את המציאות השלמה, ואני עדיין לא, אני מבין שיש לי לאן להשתלם. עכשיו, המטרה היא עוד פעם כדי לעורר בך את המקום הזה. כמובן שאם אתה צרה עינך, עינך במה שיש לחבר שלך, זה כבר קנאה שהוא קורא לה, אשר טיפול רק בחסרי הדעת. זאת אומרת, רק מי שאין לו שכל, הוא מקנה, כי מה הקשר? מה הקשר? זה שיש לה, שתבורך. עכשיו את רוצה להתקדם, תקדמי, נכון? זה לא באמת שאנחנו רוצים לקנה במישהו אחר, אלא עצם המפגש עם הדבר הזה גורם לי לאיזושהי תחושה שחסר בי משהו. כי באמת השלם יותר זה הנישואים, והחסר יותר זה הרווקות. בסדר? אנחנו סיימנו. אז בעזרת השם נמשיך מהנקודה הזאת להתראות.